והסרט הזה שהוא יצירה, יצירה מוסיקלית, אבל לא נטו מוסיקה, יש עוד דברים. זה גם לא סתם סרט אומנותי תיעודי, אני רואה בו גם אפשרות לעשות ממנו כלי חינוכי. אני מורה כאן במכללה, במדרשה, שהיא חלק מהמכללה כבר ב-30 שנה. לפני 15 שנה, לא יותר, 16 שנה, אנחנו עברנו להיות חלק ממכללת לוינסקי, ולמעשה אנחנו, אפשר לומר, בית ספר גבוה למוסיקה בעל אוטונומיה רבה, ואין הרבה קשר. דווקא אני כן אוהבת את הפך, את הקשר אל תוך המכללה. אז זה אחד הנושאים שבו עסקתי, מאוד אפשר לי בהרחבה לעשות את זה, נתן המון ברכה, פורומים לזמר העברי. בתוכן יש גם לפעמים, כמובן, בזמר יש הכל, אז יש גם פסוקי מקרא. היה אפשר לעשות את זה סדרת פורומים. חינוך. כשאני הייתי בת 20, עוד לא ידעתי אם אני רוצה להיות מלחינה. אבל כבר הרגשתי שאני מחנכת. ואני חושבת שב-15 השנה האחרונות המינון התחיל להשתנות, לא לפני כן, כן? ב-10 השנים האחרונות זה כבר ברור, כן? שההלחנה מעסיקה אותי מאוד. מתחילה כבר לעבור, הייתי אומרת, במינון את החינוך. ובשלב הזה, בחינוך אני כבר לא לוקחת את זה עד כדי כך אישי במונחים שלי, כי עסקתי הרבה מאוד ממש בהוראת מקצועות התיאוריה, שזה הבסיס, זה החלב לתינוקות. ואני היום מקדמת באמת הרבה נושאי מחקר שקשורים, משולבים, עם היצירה ועם החינוך ביחד, תוך כדי עבודת ההוראה. עכשיו פה מקרה מיוחד, יצירה. נכון, את שעוסקת בנושא יהודי, כי המגוון הוא מאוד רחב בעולמו של יוצר, ואני חושבת שצריך לעשות משהו, לא להשאיר אותה רק לסיפוק של היוצר. אז בואו נראה פעם אחת, פשוט נראה את זה. עוד אלטרנטיבה חדשה של שיעורי אזרחות, לאזרחי אזרחות על המשפט. הוראת הנושא, הפרק הזה, נקודת מוצא נוספת. תפקידי שופט, ציפיות האזרחים, האזרחים, הרשות השופטת, ותלמידי מוסיקה, ממש הלחנה. מורים לספרות, דיון מחודש, דילמות על הערכיות ועל המוסר, ספרות, היסטוריה. אולי השתלבות בנושא השנתי של 50 שנות ציונות, 50 שנות מדינה, בסיס להעברת ערכים. ולא מביאים היבט כמובן, זה ידוע לנו, שואלים שאלות, לאט לאט נכנסים לתוך הריגושים ואז גם לתוך ההזדהויות. תכנים מוסיקליים, תכנים בימתיים, כוריאוגרפיים, דרמטיים, דרמטיזציה של הרגשות, חידוד. נראה לי שמכיתה ה' ואילך, לפני כן זה קשה מדי. כמובן שהטיפול שלי כאן הוא טיפול מתוחכם, שכלתני, ואני עוד ארחיב את ההסברים שלי על מה שעשיתי. זה בצורה אבסטרקטית, כן, להביא את הנושא, טעון מאוד, ועובדה שהצלחנו להגיע למצב שהילדים יזדהו מה שהם עושים, למרות שזה לא היה קל. יהיו לי עוד סיפורים, כן? זה אפילו עורר התנגדות מסוימת, הצורה הזאת שבה אנחנו רצינו להפעיל אותם בתנועה. כן, עוררה התנגדות די חזקה בהתחלה אצל המנצחת שפחדה שזה יהיה מצחיק לילדים ואז הם לא ידעו מה לעשות עם זה ואז זה גם כך בצורה כזאת מגוחחת יעבור אל הקהל.
אבל איך הכינו אותם לקראת זה בדרך הרגילה של למידה הוראה?
קודם נקרא בדף מה שאני כאן הבאתי ואז לא תישאו לי על הנות זה אצלי בשלב הבא אתם תוכלו לשאול אותי הרבה הרבה שאלות. אז אתם רואים, אני קוראת לזה סצנה, ותזכרי את השאלה שלך, אם עוד לא עניתי עליה, אז אני עונה לכולם. סצנה אופראית, את זה חילקנו לקהל. היצירה הייתה בבחורה, כמו שאתם רואים כאן, בכנס השנתי למוסיקה יהודית, שהייתה כל חנוכה, בדיוק עכשיו הולך לקרות עוד אחד, זה היה במוזיאון ארצות המקרא. זאת הייתה הופעה, הם מערכים, בדרך כלל זה על מוסיקה יהודית, נושאים יותר אתנו-מוסיקולוגיים, הרצאות תיאורטיות, אבל הם לפעמים מערכים יוצר. זה היה אירוח גדול במיוחד, כי כשמארחים הוא יוצר, אז נותנים לו קצת להסביר, להשמיע, כאן זאת הייתה ממש בכורה. ניצלנו את הבמה שהיא לא קטנה, כדי לעשות שם ממש את הבכורה. סצנה אופראית, למקהלת ילדים וסרט מגנטי. זאת מה שהילדים עושים כאן, בווידאו, הם גם עשו על הבמה. וחוץ לזה, הקולות של שלמה, אתם שמעתם שם קולות שבוקעים, שלא ראו את הדמויות עושות. את הילדים שרים ומתנעים ראינו, גם מנגנים. אבל לא ראינו את שלמה ולא ראינו את הסכין. ראינו את הסכין, אבל לא ראינו את הממש חותכת. היה שם גם קול של, של העם, קולות העם. מילים מתוך מלאכים. בביצוע, מקהלת הקונסרבטוריון העירונית פתח תקווה קנתה בלי מקהלה מצוינת. לא כל מקהלה יכולה לבצע מוזיקה בזמננו. אלה ילדים שכולם מנגנים בכלים. להבדיל מילדים אחרים, ברוב המקהלות, שהן מקהלות של בתי ספר, אפילו טובות מאוד, אבל ילדים לא קוראים תווים. כאן כתוצאה מכך שכולם גם מנגנים, הרוב הגדול בסמטון, בכל זאת. כן, אלה המבחרים שמנגנים גם בכלים קצת מיוחדים יותר. אז הם יודעים לקרוא תווים, ולכן הם יכולים לשיר ביתר קלות דברים יותר מסובכים. ובהשתתפות ילדים נוגנים בחליל צד, כמו חצוצרה, קרן יער וטוף שד.
עם המקהלה או לא? כן, הילדים כן, המנגנים גם.
כל הכלים האלה, כל התפקוד שלהם פה, זה לא כל כך נורמלי במוסיקה כזה למקהל. זה יותר תיאטרון, כאילו כמה פלזמרים. כל אחד יודע קצת בכלי שלו, מצטרפים לעדה ומלווים אותה באיזשהו אופן. פונקציונלי, התפקיד של האינסטרומנט הוא מאוד כנראה פונקציונלי של המגינה, והוא לא קשה. ניצוח, בלתי תנועה רות אשל. הסולנים בסרט המגנטי שלמה המלך, רונן רביד, נגזמתי מאוד בצליל שלו. מבחינה מוזיקלית זה סוריאליסטי לחלוטין, קול חזק מאיים במיוחד, ממלא את החדר בצורה דרסטית לעומת כל הקולות האחרים. קולות העם, דניאל אטינגר. חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. כן, הדבר הזה שמופיע במקרא, בפרק הזה בסוף, כמסקנה, אצלי הוא מוטו שמופיע מהרגע הראשון, תכף אחרי הסכין. כמו שהסכין המעיינת, זה גם איזשהו מוטו מחריד כזה, הסכין שלא חתכה. כן, אז יש גם חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט שמלווה אותנו במוזיקה מהרגע הראשון. עכשיו, לקט הפסוקים שאני בחרתי, רק הרפליקות המדוברות. כל דברי המספר לא נמצאים. כן? זה אני לא צריכה לקרוא, זה ברור, נכון? רק, זה גם מופיע בזום הזה, הלוך וחצור. עכשיו, לפנינו סצנה אופראית קצרה. החיית הסיפור מתקופת הנח והפיכתו לעלילה מורכבת ומלאת מתח באמצעות המוזיקה. כמו באופרה, הזמרה, הנגינה והתנועה נותנות מבע שלם, אלא שכאן אפילו בקוהרנטיות יתר. אם אתם זוכרים באופרה, אתם רואים בדרך כלל סולנים רוב הזמן. מקהלה נכנסת במקומות ספורים, ואז זה מאוד מרתיט. אז כאן כל הזמן המקהלה נמצאת. כן? והמנגנים בכלל לא נמצאים על הבמה. הם נמצאים למטה, הם המנצח, בתזמורת מקלבה. אז כאן הילדים היו צריכים לעשות את הכל, הזמרה, הנגינה והתנועה, ביחד. המגינה אינה נפרדת מן הבמה, התנועה מלווה באינטנסיביות את הסצנה לכל אורכה. הפקדתי את הביצוע בידי ילדים, אשר כוח הביטוי שלהם מגהים, עליהם לעבור תהליך תוך כדי הביצוע המוסיקלי, חוויה קשה, מחרידה, שיש לה הדין בנפש כל אחד מאיתנו והקהל. אנחנו, כן, יושבים כביכול בחצרו של שלמה המלך, כן, אנחנו הופכים לחכמים בעקבות המוסיקה שמפיחה רוח חיים בכל אחת משתי אנשים. כשמופיעה האישה הרכה והטובה, שומעים את זה במוזיקה. אתם לא יכולים להיות מודעים על זה משמיעה ראשונה, בכוונה נתתי לכם את האימפקט הבלתי אמצעי. אבל בשמיעה שנייה, שלישית, כבר מרגישים שהאישה הרעה יותר נחרצת ויש לה מנגינה יותר רעה. כן, נקרא לזה. והאישה הטובה, הנשרה, כן, יש לה מנגינה קצת יותר רגולה. מי שקורא בין השיטים, אז כבר מבין את זה גם בתוך המקרא. זמרת המקהלה כולה משקפת את התנהגותן של שתי אנשים במשפט שלמה. זאת אומרת, אני לא לקחתי כאן, לא עשיתי משהו פלסטי. של שני קווים, כל אחד מהקווים זה אישה אחרת, אלא המקהלה עצמה עוברת פעם להיות זאת אישה ופעם להיות אישה אחרת. אופיין השונה מתבטא תוך כדי התפתחות העלילה. זה לא פלסטי, כן? הסוריאליזם מגיע לסיאו בשלושת תפקידי הטייפ המגנטי. במהלך העבודה בשלבים המוקדמים, אווה, המנצחת, ואני קיבלנו פתאום רעיון, מזיקה בזק, אולי נכוון בחורה לבית המשפט העליון. הסתיו הגדל הזה שם של עמודים בקומה השנייה. נורא נדלקנו. גם האקו שלהם שם, זה שם, זה, זה, יש שם תעודה נפלאה לביצוע מוסיקלי. אבל ידעתי, מיד ראיתי את, את הקסם ואת הבעיה, כי זה לא מקום שעושים בו קונצרטים. ואז עשיתי את דרכי דרך מיכל זמורה, שאשתו של חיים כהן, שהם חובבי מוסיקה גדולים, והתחלתי להתייעץ איתם. תנו לי דרך להגיע לבית המשפט עם הרעיון הזה. ואז הם אמרו, אין לך ברירה, את צריכה באמת להגיע לאהרון ברק ותנסי לגדל את זה. אז אהרון ברק אמר, אני מאוד אוהב את הרעיון, אני מאוד חושש, אין לנו שום תקדים, בואי תפגשי את כל שופטי בית המשפט העליון. אז יש שם כולם כמעט חובבי מוסיקה. אז אני אראה אתכם, הם שאלו שאלות, יש כלים, אין כלים, זה אולי משעמם רק טקסט, כן, זה מאוד מודרני. עכשיו, מיד כשדיברתי בזמנו עם חיים כהן, אז הוא אמר, אני חושב שכשיפרוש שלמה שמגר, אני חושב שיש לו גם ענת שמגר, ביתו היא גם רגדנית, כדאי לך לנסות לחשוב שזה יהיה הכיוון, ואנחנו פעם בשנה עושים אירוע של פתיחת שנת המשפט, בראש השנה, כל השרים מוזמנים, ו-400 איש, אז אם את רוצה, תנסי לחשוב על הכיוון. אכן חשבנו, דבר ראשון, עשינו מיצג לשופטים, והילדים שם התרוצצו, כן, התחלנו לסדר את התנועה בתוך הסתיו הזה, בכל העולם הזה, ואז התשובה הייתה לא. זאת אומרת שהם פוחדים. אנחנו גם מצידנו, היו לנו הפחדים שלנו שבתוך קהל של 400 איש, שבכלל לא מתעניינים כל כך, כן? ואת השרים אתה לא יכול להוציא ממקום שבו הם יושבים, שזאת איזשהו פודיום מיוחד, וילדים קצת צריכים כאילו בדור יקוד,
נכון.
לא יסתדר. אבל מה שכן, את ההשראה, וזה אי אפשר לקחת, זאת אומרת, לזה תמיד כאומן יוצר, כדאי לכם ככה לקחת בחשבון שהאומן היוצר מקבל השראה בדרך. אז הוא תמיד חייב תודה למקום שנתן השראה, לאדם שנתן השראה, פעם זה מבצע מסוים. תמיד זה משהו, כן, מאיזושהי נקודה מתחילים בהשראה מאוד סוחפת. את שאלת איך עבדנו עם הילדים? הילדים קודם, וזה אריה ראובן, כן, זה אחד הקונסרבטוריונים הגדולים למוסיקה. בפתח תקווה, שיש לך...
זאת אומרת, הלמידה הייתה רק מההיבט המוזיקלי, לא מהטקסט עצמו ומהמשמעויות שלו ומה...
אני זוכרת שאני הייתי חייבת, לא, צודקת, אני פשוט לא עניתי לך בסוף, אבל ידעתי שזה יקרה שאתם תמשכו אותי בלשון, ואני אבחר להגיד דברים שאני לא אומרת באופן טבעי. בהחלט, כשאני אמרו אותי, כשהלכתי לדבר עם הילדים, ביקשתי אותה שתסביר לי איך היא הייתה לילדים, כן, באופן קצת יותר אפקטיבי ופרקטי, והאנשות מסוימות, איך היא הייתה מסבירה לילדים את התנועות, כדי שהם יעשו את זה יותר באמת מתוך הצמדות וחרדה והזדהות. ואכן, העניין הזה של הפחד, כן, והאישה בהיריון, כל הדברים האלה, כל סדרת התנועות, ממש אני הלכתי בחזרה מסוימת שהייתה מאוד מאוד חשובה ובקשה, כמעט כולה, רק להסברים שלי, עם קצת הדגמות של מימה, נתנו להם להסביר מה הולך ביצירה מבחינת תנועה, ואיך הם על כל תנועה יכולים לחשוב באופן מאוד מובהק ולהזדהות איתה. זה הקטע מאוד חשוב. אחר כך זה פרץ לנו באמת את הדרך, היה יותר קל, הם בכלל לא צחקו. אתם דברים מצוינים.
יש משהו שקרה גם להפך, לרות אשל, שבעקבות שהתנועה יצאה מתוך הילדים ולא הפוך ממנה אליהם, כמו שקורה הרבה מאוד למשל אצל שרה לוי בזמן שעבדה בענבל.
שרה לוי עבדה עם מבוגרים. במקרה שלנו הצעה כזאת עלתה לפני רותי והיא פסלה אותה לסף. היא פשוט תארה לעצמה ועבדה חזק, עשתה קומפוזיציה משלה והעבירה את זה לילדים. הילדים קיבלו. זה היה תמיך. ליובל קרין אני מודה. פדרו על הכנת הטייפ, זה הטון מייסטר, על הכנת הטייפ המגנטי המורכב, זה טייפ מורכב במיוחד, והנגינה בסכינים. זאת אומרת, כבר שמעתי תגובות קצת של חרדה מהסכינים האלה, אבל זה קטע שאני מאוד אוהבת בתוך היצירה. זה גם קטע מודרני יחסית, זה היה מאוד קשה. תחשבו רגע שאתה משייף סכינים. זה נורא מונוטומי. זה גם לא, אין שום טכניקת נגינה בזה, זה לא כלי נגינה, אלה לא כלי נגינה. אחר כך בעריכה, כן, בעריכה אנחנו התחלנו לעשות את כל הפוגטים, התחלנו להכניס את זה אחד בתוך השני, יותר בחוץ, פחות בחוץ, יותר מהר, יותר לאט, ואז זה התקבל פתאום לא סימטרי והתחיל לקבל את הצורה שאנחנו רוצים. גם ההקלטה של דניאל, כן, אטינגר, שעושה את קולות העם, הייתה קשה מאוד. אני כתבתי לו שלושה קווים, כל קו היה רק קוד מוטיבי מסוים, הוא גם יודע לאלתר אותו, ביקשתי אותו, בבקשה תשאיר לי את זה ותלמד לאלתר אותו, על המקום, וזה מה שהוא עושה. אז הוא הקליט שלוש פעמים את עצמו, כל פעם עם מוטיב אחר, תוך כדי פיקוח שלי על ה... הייתי אומרת, על האיתורים שלו, שלא יצאו מהסגנון של אותו קו, והיו לנו שלושה קווים, ואז התחלנו לחבר אותם ביחד, והאפקט הוא שמאחור זה נשמע ממש עם. כן, נשמעים הרבה קולות, כן, שאומרים את זה, צריך להיות... הרגע הזה, אתם רואים שהם אומרים, היא אמו, היא אמו, היא אמו, מאוד השתדלתי שהם ירגישו מה קורה באיזשהו משפט שכל האומה מתעניינת בו, ואז שחריצת הדין קרתה, יום, כן, מה בדיוק, כן, זה המהומה הגדולה הזו, כן, ההמולה והאטרקציה שקורית.